נמשיך בסייעתא דשמיא את האבות, פרק ראשון, משנה ו', את דברי יהושע בן פרחיו. נכון? אז יהושע בן פרחיו אמר, עשה לך רב וקנה לך חבר, והווה דן את כל האדם לכף זכות. אז היום נתמקד ב"וקנה לך חבר". טוב, היה לנו שבוע שעבר עשה לך רב, השבוע הזה וקנה לך חבר. באמת דברים יסודיים מאוד, חשובים מאוד. אז בוא נלמד את זה. קנה לך חבר. דבר ראשון, יש פה יחס. עשה לך רב, קנה לך חבר. אז למה צריך להשקיע יותר? ולקנות חבר. כי פה כתוב שאתה צריך לקנות, זאת אומרת, אתה צריך להיות מוכן לשלם על זה. זה יותר מרב. אז הראשון היא כבר מסבירים, למה? כי רב, אנשים רוצים להיות. לבוא למישהו, אתה מבקש, אתה יכול להיות הרב שלי, בדרך כלל אנשים יגידו, כן, בטח, מה השאלה בכלל? אני אשמח להיות הרב שלך. להיות חבר זה קצת יותר מורכב, זה קצת יותר, זה לא נותן לך, כאילו, אין איזה פידבק, אין איזה כבוד, תשלום. פה אתה משלם לבן אדם במזומן ברגע שאתה מבקש שהוא יהיה הרב שלך. ולכן, עשה לך רב קל יותר. קנה לך חבר ודורש יותר השקעה. איזה סוג של השקעה? אנחנו נראה בראשונים שהם כותבים את זה. אז בואו נתחיל בראשון עם רשי. רשי בכלל, הפירוש הראשון לוקח את קנה לך חבר למקום אחר לגמרי. בכלל לא חברות, ידידים, אלא קנה לך חבר, אמרה לא ספורים. אמרה לא ספורים, תקנה לך חברים, קנה לך חיבורים. הוא מנקד את חבר בחיבור. בסדר? פשוט אנחנו קראנו את זה חבר עם ניקוד קמץ צרה, כשבעצם הניקוד הוא חיריק קובוץ, בסדר? קנה לך חיבור, תדאג שיהיה לך ספרים, כי אין חוכמתו של אדם מגעת, אלא כפי ספריו, ורבי יצחק קמפונטון כותב את זה. ולכן כשאדם יש לו ספרים, אז הוא יודע ללמוד. אז מה של ספרים, כן, כל ספרים משאילון לאחרים, אז כשאדם יהיה לו הרבה ספרים, קנה לך חיבורים, וכשיהיה לך הרבה ספרים, אתה תוכל ללמוד יותר. טוב, זה דבר ראשון של שרשי אומר. יש גם מרשו, נכון? המרשו כותב שמה זה קנה לך חבר? קנה לך חבר. העת יהיה חבר שלך. חשוב שהעת יהיה חבר שלך. למה? כי כשאדם כותב משהו, אז הוא זוכר את הדברים יותר טוב. אגב, יש לזה גם הסבר נוירולוגי, בסדר? כי השמיעה של הבן אדם זה נשמע. ברגע שהוא כותב, אז הוא גם עובד גם לתרגם את הדברים, וגם עצם ההפעלה הידנית, כן, שאדם מפעיל את היד שלו, זה גם גורם להחדרה חזקה יותר של הדברים שהוא שומע, והם נקלטים יותר טוב, זוכרים אותם יותר טוב. שכמו שש פעמים חזורה? לכתוב?
כן.
ומה, ולמסור שיעור זה כמו 20 פעמים חזורה? אני לא יודע את המספרים האלה, כמה הם מדויקים, אבל יש להם, יש כל מיני דברים כאלה, ורואים את זה במציאות, כן? יש באמת השפעה של הדברים. להקליד, אגב, יהיה מעניין שלהקליד יהיה פחות השפעה מאשר כתיבה בכתב יד. ויש אנשים שבאמת אומרים את זה, אנשים בכלל שמתעסקים עם נושא של איך לזכור מטלות ודברים כאלה, שכותבים במקום להקליד, תכתוב עם כתב יד, כי התנועה של הכתיבה עם היד יוצרת חריטה יותר טובה בזיכרון. נכון, אז יש מעלה וחיסרון, אבל אם הכתיבה, הרבה פעמים הכתיבה היא לא בשביל הזיכרון, אלא בשביל השמיעה. הרבה פעמים כותבים שיעור, אז יש כאלה שמבינים יותר טוב כשהם כותבים. אז הם מסכמים, לא בשביל זה, אלא בשביל לשמוע.
כתב יד, זה יותר טוב, כי הרוח מתרגם יותר טוב,
בגלל
שאני
חושב כדאי שאתה יכול למחוב, זה יכול להיות, יכול להיות שגם זה יש השפעה. הם רואים את זה, טוב. תשמע, בכל מקרה, זה מרשו. קנה לך חבר, הוא מסביר, קנה לך חבר, זה עוד פעם, זה, שמנו את זה בצד. בסדר, גם את הרשי הזה של לקנות ספרים, ואמר לך חבר ממש. אגב, היום הטיעון הוא שהרבה מאוד ספרים קצת מטשטשים אנשים. כי אולי זה גם נושא שאנחנו נצטרך אולי לגעת בו היום בהמשך השיעור. חשוב יותר מידיעות וחשוב יותר מספרים, זה חוש ביקורת. בסדר? וריבוי הידיעות גורם הרבה פעמים טשטוש בחוש הביקורת. אני יודע, את השיטה הזאת, הכל הוא יודע שטחי והכל הוא יודע בערך, ולכן הוא באמת לא מבין את הדברים באמת. כשבן אדם יש לו חוש ביקורת מפותח, חוש ביקורת לא ביקורתי כלפי אנשים, ציניקן, ספקן, אלא חוש ביקורת עצמי, זאת אומרת, הוא שומע משהו, אומרים לו, זה א' ב' ג' ד', רגע, א', האם אכן הוא מוביל לב', או שלא בהכרח? ב' באמת מוביל לג', או שלא? יכול להיות שכן, יכול להיות שלא, וג' בכלל לא מוביל לד'. הרבה מאוד אנשים, אתה יודע, בונים לך מהלך, לא, אנחנו נעשה הפגנות גדולות, ואז יהיה ככה, והם יקנעו, ובטח יהיה, ויגדיל את התקציבים. בוא, תראה לי לוגיקה בבקשה במהלך, כן? איך בדיוק א' אמור להוביל לב', ואיך בדיוק ב' מוביל לג', אם לא ההפך. בסדר, אנשים, כאילו, הוא כבר צעק סיסמה, אז הוא בטוח שזה נכון. הרבה פעמים, ריבוי ידיעות, בסדר, גם בלימוד בסוגיה, בלימוד, יש שאלה כזאת, שאלה כזאת, שאלה כזאת, שאלה כזאת, ותשובה כזאת, ומהלך כזה, מהלך כזה. מה הנקודה של הסוגיה? איך מתחילים את הסוגיה? מה נושא? יש לו בלגן במוח, דייסה של ידיעות כזה, תערובת מוזרה, סלט, במקום לדעת מה הוא באמת, דבר דבור על אופניו, מה הנקודה המרכזית, מה הנקודות שהן שוליות, מה תוצאה ממה, מה מתנגד, מה ייתכן, מה לא ייתכן, כל דבר צריך לעמוד במקומו, ולכן חיבורים, קנה לך חיבור, כשאדם יש לו הרבה ספרים, צריך מצד אחד כן לקנות ידיעס, מצד שני צריך לקנות אותם בצורה רגועה ומתונה, ולא בריבוי ידיעות לא מבוקר. בסדר, אז הסתייגות מסוימת, הנקודה הזאת חשובה, כי אנחנו בעזרת השם נפגוש בהמשך, הרמב"ם מביא בשם אריסטו, אמירה מסוימת על חברות. ופה מתעוררת שוב פעם השאלה, כן, לקרוא ספרים של אריסטו או לא? בסדר? איך אמור להיות היחס שלנו אל ספרות, ספרות חולית, לא חילונית, כופרת, אלא ספרות שהיא לא מגיעה מהביס מדרש. ואני חייב לציין משהו ששמתי לב אליו, שאנשים שיודעים ללמוד טוב גמרא, ויש להם חוש ביקורת בריא של סוגיה, לנתח סוגיה בצורה בריאה, גם כשהם קוראים עכשיו ספרות שהיא חיצונית בעיקרה, הם תופסים את הנקודה הנכונה, ויודעים לפסול את התפיסה הלא נכונה, ולהעמיד אותה במקום. הם תופסים, פה הוא הגזים, אבל יש פה נקודת אמת שהיא באמת מתחברת לדברי רבותינו. כמו שהרמב״ם ועוד אחרים שלמדו את הדברים האלה לרקחות וטבחות. אנשים שאין להם מספיק ידע בגמורה, זאת אומרת, לא לומדים גמורה מספיק טוב, כשהם מתחילים עכשיו לשמוע כל מיני קאוצ'רים גויים וכל מיני פודקאסטים של כל מיני אנשים שמלמדים אותך איך לפתח את עצמך ואיך לעשות כסף, הם מתעוותים, הם פתאום מסתכלים על כסף בצורה לא נורמלית, שיהודי לא אמור להסתכל על כסף ככה. עכשיו, זה מעניין, כי אם אותו אדם היה יותר תלמיד חוכם, ותלמיד חוכם אני לא מתכוון כאן באוצר הידיעות, אלא ביכולת הניתוח של סוגיה, הוא יכול לשמוע, בסדר, בן אדם שמדבר על לעשות כסף וכמה כסף חשוב, והוא, אני מבין את העיקרון, שכשאתה עובד בצורה רצינית ויסודית, ומקדיש זמן, וקם בבוקר, ובונה לעצמך הרגלים בריאים, אז אתה באמת מצליח. זה נכון לגבי כסף, זה נכון לגבי חינוך ילדים, זה נכון לגבי שלום בית, זה נכון לגבי לימוד, זה נכון לגבי אלף דברים בחיים. והוא מבין את העיקרון, מבין את הסבורה של הסוגיה, את היסוד של הסוגיה, וממילא את ההשלכות שלה במקרים שונים. לעומת זאת, אנשים שלא מספיק יודעים ללמוד סוגיה כמו שצריך, לא יודעים איך לנתח גמורה טוב, מה שקורה שהם פתאום אתה מתחיל, אתה שומע אותם מדברים, כמו אותו גוי שאומר את הדיבורים האלה, שבאצלו הכסף זה כל הסיפור. אתה לא רוצה להיות כמו אותו גוי. אותו גוי לא רואה את החיים בצורה נכונה. הוא גם לא חי נכון. תסתכל איך הזוגיות שלו נראית, תראה איך החיים שלו נראים. הוא לא באמת חי טוב. אל תלך אחריו, בסדר? האפשרות לראות דבר שהוא לא מהביס מדרש, ולהבין אותו נכון, מאוד מאוד תלויה ביכולת ללמוד נכון סוגיה. בסדר? אין לנו משהו אחר שייתן לנו כלים טוב. דיברנו על זה כבר כמה פעמים, על חירות, על... גם בנושא הזה, אני פשוט אומר את זה כי שמתי לב לזה פשוט לאחרונה. אתה שומע אנשים, ואתה שומע כאלה שיכולים לשמוע דיבור מן החוץ, בסדר? דיבור של איזה... אני לא אומר מאמנים מפורסמים, אנשים שבאמת משפיעים, וקולטים את זה נכון. זאת אומרת, הם מבינים את העיקרון, ופוסלים את הפסולת, ובוררים את האוכל, ומבינים, יש פה נקודה נכונה, ויש פה נקודות לא נכונות. ולעומת זאת, אתה רואה אנשים אחרים, הם לא טיפשים, הם חכמים מאוד, אבל הם לא מספיק משופשפים בלימוד גמורה. אין להם את הסברה התורנית הזאת של יכולת ניתוח של תלמיד חוכם, ולכן הם לא מצליחים לברור. הם שומעים את הדברים האלה ולוקחים אותם לכיוון הלא נכון שלהם. זאת אומרת, במקום להתחבר אל הדבר, הנקודה הנכונה שיש בסוגיה, הם מתחברים לצורות שוליות. והדרך לפתח אצל עצמנו את היכולת לברור בתוך סוגיה מה עיקרי, מה שולי, מה חשוב, מה פחות חשוב, איך לבנות פשוט הלוגיקה של דברים, לנתח מצבים, זה פשוט יכולת שצריך ללמוד אותה ודרך... פשוט ללמוד הרבה גמורה, וללמוד את זה בצורה נכונה וטוב. אז הערה קטנה, אגב, אני לא בא עם סויף דובור, זה לא שחשבתי על הנושא והכרעתי לעצמי שזה ככה, לא. מחשבה שעברה לי בראש כשתוך כדי שדיברתי עם אנשים בתקופה האחרונה, ששמתי לב שאלה שיודעים לנתח סוגיה כמו שצריך, גם כשהם לוקחים משהו שמחוץ לביס מדרש, שמנתחים אותו נכון, ואלה שלא. גם כשמנתחים סוגיה בפוליטיקה זה נשמע נורא והיום. בסדר, אין להם יכולת להבין כאילו איך הדברים בנויים. לכן גם לכאורה כאן, וזה גם נוגע לנקודה שקנה לך חיבור, הרבה ספרים, כשיש לך את היכולת לנתח סוגיה נכון, הרבה פעמים אתה מסתכל, אתה אומר, כמה זמן ייקח לי ללמוד? וואו, אז חושב משפט ייקח 10 שנים, וירדי ייקח 10 שנים, אז רגע, אני צריך 30 שנה אם ככה ל... לא, ברגע שלמדת 10 שנים חושב משפט, יש לך יכולות לימודיות הרבה יותר גדולות, כשאתה מגיע לירדי זה הולך הרבה יותר מהר. בסדר? ואגב, גם במקצועות חול זה ככה. ברגע שיש לך הרבה מאוד מהדברים, הם בסיסיים, הם משותפים, והם גם יכולת ניתוח של דברים. ברגע שיש לך את היכולת ניתוח נכונה, כי השקעת בזה, בשנים הצעירות, בישיבה, ובשנים הראשונות בכולל, אז אתה יכול גם לקחת ספר שאתה לא מכיר אותו, אתה עובר עליו, ואתה מיד מגיע לנקודה שהוא רוצה לומר, הנקודה הזאת אתה מברר אותה, וזה לא לוקח הרבה זמן. אנשים לפעמים מתפלים, רגע, איך עשית את זה? זה 10 דקות. לא, זה 30 שנה פלוס 10 דקות. בסדר? כי אתה 30 שנה אתה הכנת את הבן אדם שיקרא את הספר. ואז אתה קורא ספר ב-10 דקות ומיד נוגע בנקודה במסקנה שלו. אבל את 30 שנה האלה אתה צריך לפני כן. וזה נוגע, לא משנה כרגע באיזה נושא בחיים, כולל בקנה לך חיבור, כן? בהרבה מאוד חיבורים, כן? 150 אלף ספרים. אז יפה, מה אתה עושה עם ה-150 אלף ספרים יכול להיות פוטנציאל לבלבול מטורף. אבל אם יש לך את היכולת ללמוד גמרא כמו למדן, בסופו של דבר, כל ה-150 אלף האלה, אתה צריך פשוט, עוד פעם, להתמקד, אתה מנתח, אתה נוגע בנקודה וממשיך הלאה. טוב, עד כאן סוגיית החיבורים. מפה בוא נעבור לסוגיית החברות, בסדר? אעשה לך רב וקנה לך חבר. קנה לך חבר, אומר רש"י, הפירוש השני, ואמרה לו, חובר ממש, לפי שטובים השניים מן האחד, לשון הפסוק, נכון? וכן הוא אומר, חרב על הבנדים ולא יעלו. ודורשים חז"ל, מה זה חרב על הבנדים ולא יעלו? חרב על שונאיהם של תלמידי חכמים, שלומדים, יושבים בד בבד ועוסקים בתורה, ולא עוד אלא שחוטאים, ולא עוד אלא שמתאפשים, נכון? חרב על הבנדים ולא יעלו. אומר הרמב״ם, אומר הרמב״ם, קנה לך חבר. הרמב״ם מתחיל בגמרות לפניכם, זה בעמוד ד' בשורה השנייה, ואמר, וקנה לך חבר. זכר אותו בלשון קנייה, ולא אמר עשה לך חבר או יתחבר לאחרים. בסדר? כשאנחנו באים לחברות, זה צריך להיות באופן של קנייה. עשה לך רב, אבל קנה לך חבר. הכוונה בזה, למה זה דווקא קנייה? שצריך לאדם שיקנה אוהב לעצמו, שיתקנו בו, יתקנו. החברות עם החבר הזה יתקן אותך, יתקן בו מעשיו וכל ענייניו. המעשים של הבן אדם, כל העניינים של האדם, כל הדברים נהיים מתוקנים על ידי חבר. חבר כאן, הרמב"ם מדבר בהמשך בדיוק על מה זאת חברות ומה המשמעות שלה, אבל חבר כאן זה משהו שמתקן את הבן אדם, גורם לו להיות בן אדם טוב יותר. אם הוא עושה טעויות, החבר הזה יכול להעביר עליו ביקורת, אם הוא עכשיו בדילמה, הוא יכול לדבר עם החבר הזה, והחבר עוזר לו לתקן את עצמו, את מעשיו ענייניו, כמו שאמרו, אוי חברוסה, אוי מיסוסה, כמו שאומרת הגמרא בתייני שם עם חויני המעגל, אוי חברוסה, אוי מיסוסה, ולכן האדם צריך שיהיה לו חבר. ואם לא ימצאו, עכשיו למה זה נקרא בלשון קנה? כי אם לא ימצאו, אם אתה לא מוצא חבר, צריך להשתדל בו בכל ליבו. להתאמץ בדבר הזה. אתה צריך למצוא לעצמך חבר. אגב, את הילדים שלי, אני מדבר ילדים 10-11, אז לימדתי אותם שיש לו חברים, אין לו חברים, אז יאללה. יש ידידים שאנחנו קוראים להם היום בעברית חברים, ויש חבר. חבר באמת זה מישהו שבאמת זורם איתך ומבין אותך והכל, זה דבר של אחד לאלף. ולכן הסיכוי שיש לך בכיתה, כשאתה לומד בכיתה עם 20-30 ילדים, הסיכוי שיש שם חבר הוא נמוך. כי חבר זה אחד לאלף רק. אבל ידידים זה אנשים שאתה פוגש אותם, ומתייחסים אליהם יפה, ואז אתם נפגשים בבית כנסת, אז אומרים שלום יפה אחד לשני, זה יש הרבה. אז לכן, תבדילו בין ידידים לחברים. בסדר? עכשיו, זה לא באמת הבדלה, אלא זה משהו כדי למנוע מהם את הבלבול שהוא חבר שלי. אבל אם הוא חבר שלי, אז פתאום הם מתחילים לפתח סוג של תלות חברית כזאת, שהם מצפים שהחבר הזה באמת יהיה חבר במלוא מובן המילה, והוא לא. כי הוא ידיד, בסדר, הוא בן אדם שנחמד, הם לומדים באותה כיתה, אז הם מכירים אחד את השני, אז כשנפגשים, עושים עם הראש, נכון? לא יותר מזה. הם שתיים משוממים, באוטובוס הם ישרפו זמן ביחד, אבל אין פה באמת חברות. זאת לא חברות נפשית, כמו שהרמב״ם יגדיר בהמשך מה זאת חברות. עכשיו, אבל תדע שזה, אבל אין לי בכיתה אף חבר. לא, יש לך המון ידידים, ותשמור עליהם, זה חשוב שיש לאדם ידידים, כי ידידים זה פוטנציאל לחברות, אבל לא בהכרח שבכיתה יהיה לך חבר. גם זה נכון גם על בחורים בישיבה, זה נכון על...
השאלה אם ילד בכיתה צריך חבר.
הם מצפים, ויש גיל מסוים, גיל 10-11, שילדים מתחילים לחפש חברים.
אם הוא אומר...
ואגב, שם, כמה שהילד יותר רגיש, הוא מחפש חבר יותר חברי, ולא ידידים. יש כאלה שטוב להם להיות מרכז החברה, כולם טובים עם כולם, וצוהלים ביחד. ויש ילד שמחפש מישהו שיותר לשיחות נפש, יותר לדבר כזה. עכשיו, זה טוב מאוד, אדם צריך את זה באמת.
כאילו, הרמב"ם אומר שיתקן בו כל מעשיו וענייניו.
כן.
שבן אדם מתחיל לתקן מעשה מנעיניו, זה לא לילד וגם...
נכון, נכון, אבל ילדים מסוגלים לזה. אני אומר, דיברתי על זה עם הילדים כי הם היו שם, בסדר? זאת אומרת, כי... זאת אומרת, זה פער של שנה-שנתיים, אבל ילד בן 11, כאילו, הוא משתדל, בעזרת השם, לתת לכל ילד איזה פעם בשבוע, לעשות הליכה, צריך לעשות הליכה בשביל הבריאות, אז הילד מלווה, אחד הילדים מלווה אותי. ואז... זה הזדמנות לתת להם לדבר על החיים שלהם, על מה שמטריד אותם, על מה שזה, ברוך השם עסוקים, אבל העסק הראשון זה הילדים של הקדוש ברוך הוא מינה אותך להיות אחראי עליהם. אז מדברים, ואז תוך כדי, אתה יודע, בשיחה, הוא מדבר איתי, יש לו חברים, הוא חשב שהוא חבר שלו, והוא לא חבר שלו. עכשיו, זה לא מעניין אותי, אבל אם זה החיים של הילד שלי, זה כן מעניין אותי. וזה דבר חשוב בשבילי. אז אני איתו ומדברים, ואז הסברתי לו, לא, הם ידידים שלך, הם לא חברים שלך. יכול להיות שיהיה לך חבר מהכיתה, אבל לא בהכרח. וזה עשה לו סדר בראש. מבין, כאילו, הייתה לו ציפייה שיהיה לו חבר, ואין לו חברים, ויש לו חברים. מאוד עסוק עם זה ולחוץ מזה. אז הרגעתי אותו בידיעה הזאת. עכשיו, לפעמים, אני אבא, אז אני סוג של חבר, אבל זה לא ממש חבר, אתה צריך חבר בגיל שלך, אבל אני בינתיים ממלא את המשבצת, אני מדבר להסביר לילד. עכשיו, עבר שנה, ואז הילד שהיה צעיר יותר, הוא הגיע לשלב הזה שבו הוא לא מבין, כן מבין, שואל את עצמו שאלות בנוגע ל... אומרים לו, כן, אתה צריך חבר טוב, צריך להיזהר מחבר רע. מה זה חבר טוב? מישהו שמקדם אותך. מה זה חבר רע? שמוריד אותך. כן, אבל הוא שואל שאלה אחרת, מה זה חבר? מה זה חבר? מישהו שאנחנו משחקים ביחד, מישהו שאנחנו מדברים ביחד, מישהו שכאילו אנחנו, אני לא נעים ללכת לבד, אני אלך איתו, מה זאת חברות? ופה אני בעצם מנסה להסביר עוד פעם, רובד פשוט, הרמב"ם יסביר הרבה יותר לעומק, עוד רגע, אבל דבר ראשון, יש ידידות וזה טוב, וטוב, טוב שיש לאדם הרבה ידידים, בלי קשר, אבל זה גם פוטנציאל לחברים. ויש חברים, וזה כבר משהו הרבה יותר מזה, וחברות באמת מרוממת את הבן אדם ומתקנת אותו. אם לא ימצאו, אם אדם לא מוצא חבר, צריך להשתדל בו בכל ליבו, ואפילו אם יצטרך, שימשכנו לאהבתו. פה חסר מילה, תראו בגוי הסבך, ואפילו אם יצטרך, ליתן לו ממון כדי שימשכנו לאהבתו. ולכן יש פה את הביטוי, כנה לך חבר. בסדר? לפעמים צריך להשקיע כסף בשביל חבר טוב. עוד פעם. זה רק עד שישוב אוהב, זה רק בהתחלה. כן, חבר שהוא חבר שלך רק בתשלום, יש כאן אנשים שעושים את זה, משלמים לו, קוראים לזה פסיכולוג, או מטפל, כן, הם משלמים לו כסף, והוא יושב ומקשיב להם, ומדבר איתם, וזה מאוד נחמד. אבל בסופו של דבר, אם זה התחלה בכסף, אז כן, בוא נגיד יוצאים, זה, ואתה קונה, אתה קונה לו, ואתה יודע שבהתחלה הוא יוצא איתך, והוא הולך איתך רק כי הוא יודע שזה יהיה לו זול, כן, הוא לא יצטרך לשלם את האוכל שתאכלו, או דברים כאלה. אתה אומר, בוא ניסע, נסיע עליי. בסדר, אז יודע, אתה יודע שהוא עושה את זה בשביל זה. אבל זה בן אדם, שאתה יודע שהוא איכותי, אתה יודע שהוא טוב, אתה יודע שהוא לא שיפוטי, אתה יודע שהוא יכול להיות חבר טוב כמו שיפורד בהמשך, ואתה משקיע בו. עכשיו, מה פתאום שיהיה חבר שלך? הזמן שלו אחרי הכל מוגבל, אין לו יותר מ-24 שעות ביממה, והוא צריך גם לאכול ולישון וללמוד והכל. אין לו זמן עכשיו זה. אבל ברגע שאתם נוסעים ביחד, אז... לאט לאט נפתחים יותר אחד על שני, נוצרת חברות. אני חייב להגיד, החברות הזאת היא חברות שקיימת בישיבה גם אצל בחורים, אבל זה גם תפקיד ראשון אחרי החתונה, בעזרת השם, עם האישה, כן? לבנות חברות. על החברות הזאת נבנים חיי נישואין שלמים, בעזרת השם, והרבה עבוד עשה שם ביחד. אבל הדבר הראשון, השלב הראשון בנישואין זה לבנות ידידות שמובילה לחברות, ואז חברות נפש כזאת, ושם עוד פעם תקנה. בסדר? זה קנה לך חבר, משקיעים. עכשיו, ההשקעה פה היא בשתי כיוונים. דבר ראשון, להשתדל בכל ליבו, אפילו אם יצטרך שימשכנו לאהבתו, לקנות כסף, בכסף ממש, שימשכנו לאהבתו עד שישוב אוהב, ולא יסור מיימשך תמיד אחר רצונו עד שתתחזק אהבתו. אומר הרמב"ם, התרגום פה קצת גרוע, אבל בתרגומים החדשים זה יוצא יותר ברור, זה אומר, וזה ידרוש ממך גם כוחות נפש. זה לא מספיק כסף. כי תראה, אם אתה רוצה שהוא יהיה חבר שלך, אתה צריך להיות גם חבר שלו. ואם יום אחד הוא נסער כי אחותו התארסה, לא יודע מה, אתה צריך להיות שם בשבילו. בסדר? ויש לפעמים דברים מביכים. אתה יודע, לפעמים מישהו, הוא נהיה חולה, לא יודע מה להגיד. מה אנשים עושים? עוברים את הכביש. הם ברוכים, הם הולכים לצד השני. חבר, אומר לך הרמב״ם, אם אתה רוצה חבר אמיתי, תשקיע בחברות. לא נעים, אתה מובך, אין לך מושג מה להגיד, תלך בכל זאת. בסדר? קורה מישהו במשפחה שלו נפטר. ולצערנו, מי שמכיר... מה?
היה בין זוגיות לחברות.
מאוד אומר, רק זוגיות זה שלב הבא. זוגיות נבנית על בסיס של חברות, והחברות שנוצרת על ידי מערכת משותפת...
זה אותה מחויבות?
זוגיות זה חברות פלוס. זה תוספת, עוד פעם, אני לא אכנס כעת לסוגיה של זוגיות, אבל חברות יש בה, כן, יש בה דמיון, כי השלב הראשון של הזוגיות הוא לבנות חברות.
כשיש זוגיות לא צריך חבר?
לא, אין קשר, זה שתי דברים.
יכול, יש משהו שחבר מביא שהאישה לא מביאה?
אומרים, יש אמירה כללית כזאת, היא לא נכונה, אבל אמירה כללית כזאת, שזה החסידים, יש חברים ויש את האישה בצד. אבל אצל היטאים, כאילו האישה היא החבר. בוא נגיד, זה לא מדויק לשתי הכיוונים, השאלה היא כאילו, יש לך חוויה מרגשת, קרה משהו, מי הראשון שאתה מתקשר? בסדר? שוטר תפס אותך, נתן לך כנס, ואתה נסער כולך. בסדר? אברך חסידי התקשר לחבר שלו מהשטיבל. אברך חיטאי התקשר לאשתו. בסדר? לשתף. עוד פעם, אני לא ניכנס לזה, וזוגיות גם סוגיה גדולה שצריך לדבר עליה בצורה מסודרת, ואני לא כדאי לעשות את זה דרך אגב של חברות, כי חברות היא סוגיה כל כך גדולה בפני עצמה, שאין לנו זמן מיותר לנושאים נוספים. אבל בגדול, שימו לב, הרמב"ם אומר עוד שתי דברים. דבר ראשון, לקנות. להיות מוכן לשלם כסף. אתה תדע, זה דבר ששווה להשקיע בו. בשביל חבר טוב, שווה להשקיע. כי בסופו של דבר, ההשקעה הזאת תשתלם לך, ההכנסות, הרווח מחברות טובה, תהיה הרבה הרבה יותר מכל מה שאתה משלם, וזה דורש לא רק כסף, אלא דבר נוסף, ולא יסור מיימשך תמיד אחר רצונו. תהיה שם בשבילו. בסדר? רחמנה ליצלן, מישהו מהמשפחה שלו נפטר, ועכשיו מה שקורה באופן טבעי זה כולם בורחים, הם יושבים בבית ואף אחד לא מגיע, כי אני לא יודע מה להגיד במצב כזה. נכון, אתה לא יודע מה להגיד. אותך מביך עכשיו להיכנס שם לבית. אבל הוא צריך אותך. ובשבילו זה יהיה מאוד מאוד טוב אם תגיע. אז תגיע, ותהיה מובח, ותשב, ואתה לא תמצא כיסא לשבת, ואיפה לשבת, ומה לעשות, אבל אתה פה בשבילו, עוד פעם, זה לא דורש ממך לדבר. תשב, אם הוא רוצה לדבר, שיהיה יוכל לדבר. אני אומר, במשך השנים יצא כמה פעמים להגיד לאנשים, שאתה יודע, יש כאן אנשים, מישהו מתקשר, וואי, פלוני, זה, אבא שלו נפטר, והם לבד בבית עכשיו, נפטר עליהם ילד, או דברים כאלה. מה לעשות? אני לא יודע מה, לא תלך. אבל אני לא יודע מה להגיד. אז אל תדע מה להגיד. כאילו, הוא מרגיש נוראי, כן, לשבת שם ולהיות מובח, כאילו, לא יודע מה. תלך ותהיה מובח. ובסופו של דבר, אני אומר, החברות במקרה כזה מתחזקת זה, ואז הוא אומר, תעשה את זה, תשקיע בזה. גם כשחבר שלך עכשיו במצב לא נעים, אתה שם איתו. אתה לא יודע מה להגיד, אז תשתוק. אבל תהיה שם בשבילו. והדבר הזה זה להימשך בו, על להימשך אחר רצונו. שימו לב, הגדרה של הרמב"ם דבר אחד, תהיה מוכן להשקיע בשביל חבר. אם זה בממון, אם זה בטרחה, אם זה בלהיות שם, אם זה להיות מוכן אפילו לספוג בשבילו. בסדר, יש שבות מאוד חריף שאומרים בקרלין, שכל יהודי בשביל לצמוח טוב בעבוד את השם, הוא צריך חבר כמו רעהו האדולמי. מה עשה רעהו האדולמי? כשיהודה היה עם הקדשה בדרך, והבטיח שהוא ישלח להגידי עיזים מן הצון, הוא שולח את רעהו האדולמי, ורעהו האדולמי חוזר ואומר, חיפשתי אותה, היה הקדשה, וגם אנשי המקום אמרו, תיקח לה, פן יהיה לבוז. זאת אומרת, היה מאוד מאוד מביך להסתובב ולחפש, איפה זה שהייתה פה, ותגדי עיזים בשבילה, כן, זה מאוד לא נעים. אומר רבי שר מקרלין, כל יהודי בשביל באמת לצמח, הוא צריך חבר שמסוגל לעשות את זה. רעהו האדולמי, חבר כזה שילך לחפש את אותה אחת בשביל לתת לה את הגדי עיזים שצריך לשלם לה, למרות שפן יהיה לבוז, שגם אנשי המקום אמרו לא הייתה בזה. עוד פעם, לא שצריך להגיע למקום כזה, אבל חבר שמסוגל לעשות את זה, בסדר? להיות מסוגל לדבר כזה. עוד פעם, שימו לב, כשהם מדברים על חברות, מפורש, אנחנו מדברים פה על רף עזוי, כן? רף מאוד מאוד גבוה. אבל כמה שיותר להתקרב אל הדרגה הזאת, וזה, חברות כזאת דורשת השקעה. היא דורשת מאמץ, היא דורשת לקנות בכסף, והיא דורשת לקנות להימשך אחר רצונו תמיד, עד שישוב אוהב ולא יסור מהימשך תמיד אחר רצונו, עד שתתחזק אהבתו. אגב, שימו לב שהרמב"ם חילק. את הקניין בכסף, הוא אומר, זה רק בשביל ההתחלה. חבר שאתה צריך כל הזמן לתחזק אותו בכסף בשביל שיהיה חבר שלך, זה לא... זה כנראה לא האירוע הנכון, אתה לא... תחליף. אבל חבר שאתה שם בשבילו והוא שם בשבילך, ואתה ממשיך כל הזמן, זה כן צריך תמיד. זה דבר שאתה, בשביל לתחזק את החברות, תדע שזה שווה לספוג קצת, להיות מובח קצת ולהיות לא נעים קצת, בשביל להיות שם בשבילו כשצריך. כמו שיאמרו בעלי המוסר, כשתאהב, לא תאהב על מידותיך, ואומנם תאהב על מידת אהוביך. בתרגום חדש, כשתתחבר עם בן אדם, אל תתחבר לפי מה שאתה רוצה, תתחבר לפי מה שהוא רוצה. בסדר? כשתאהב, כשאתה אוהב מישהו, לא תאהב על מידותיך, לא תאהב לפי הקריטריונים שלך, ואומנם תאהב למידת אהובך. היה אחד מהמאסטרים הגדולים של שיווק, כתב פעם שכשאני יוצא לדוג, אני מאוד מאוד אוהב תותים. אני ממש לא סובל תולעים. אבל כשאני יוצא לדייג, אני שם על הכרס תולעת ולא תות. כי זה מה שהדגים אוהבים. בסדר? כשאתה בא ופונה לחבר, תחשוב מה הוא רוצה, לא מה אתה רוצה. בסופו של דבר, אם אני מאוד, אתה מציע לו את מה שאתה רוצה, אבל אתה נותן לו תותים, לא מה שהוא אוהב, הוא אוהב תולעים. אומר לך הרמב״ם, בשם בעלי המוסר, תאהב על מידת אהוביך, לא תאהב על מידותיך. תן לו את מה שהוא אוהב, לא את מה שאתה אוהב. וזה אומר, זה כלל, וכשיכוון כל אחד משני האהובים אל זאת הצוואה, ששני החברים יחיו בצורה כזאת, שכל אחד חושב מה שני צריך, מה שני אוהב, לא ממוקדים בעצמם, אלא ממוקדים בזה שכנגדם, יהיה כוונת כל אחד משניהם להפיק רצון חברו. כל אחד יחשוב על השני וירצה שהשני יהיה מרוצה, ויהיה כוונת שניהם יחד, דבר אחד בלא ספק. ואז הם יגיעו למטרה אחת ולהצלחה גדולה. זה מתחבר מאוד לקטע הבא שאומר בשם אריסטו, כי, וכמו שהוא פותח, הוא מה טוב מאמר אריסטוטלוס. כן, אריסטו, כן, אומר, האהוב אחד הוא, והאוהבים ג' מינים. יש חבר, כן, יש צד אחד ויש את הצד השני, יש שלושה סוגי חברויות. טוב, שנייה, לפני שאנחנו ניכנס לאריסטו וכל הסוגיה הזאת, הייתי רוצה לקחת פה את המשפט שהרמב״ם אמר, שהוא ממש משפט חזק בשם ספרי בעלי המוסר, כשתאהב לא תאהב על מידותיך, ואומנם תאהב על מידת אהוביך. יש מאמר מאוד יפה של הרב דסלר, נמצא במכתב מאליהו, המעביר על מידותיו שורש התיקון, זה בחלק ד' עמוד 243, זה שיחה שנאמרה בישיבת פונוביאז' ד' כיסובוי תוף שין י' בסדר? שיחה בישיבה. אני אהיה מגלה סוד מראש, הדברים שהרב דסלר אומר פה מגיעים מדייל קארנגי, מי שמכיר כיצד תרכוש ידידים והשפעה, סופר אמריקאי שכתב ספר על העניין הזה, יש לו כמה ספרים, וזה לא נמצא בסדר הזה, כמו שהרב דסלר אומר אצלו בספר, כי הרב דסלר העתיק את זה מכתבה בניו יורק טיימס שדייל קארנגי כתב, וכתב את יסודות השיטה שלו. כך גם מעידים הרב אריה קרמל, כן, התלמידים של הרב דסלר שכתבו בעצם סידרו את מכתב מליהו, שבאמת הוא לקח את זה משם. היה זה בזמנו במעיין ויכוח, התכתבות, כן, זה כן נכון, זה לא נכון, למה, כאילו, יש אנשים שמפריע להם האירוע. הרב דסלר, אבל אני חייב להגיד, מי שקרא הפעם את כיצד תרכוש ידידים והשפעה, לוקח את זה לכיוון הפוך. כי הרב דסלר לוקח את זה, איך אני יכול לעשות חסד עם בן אדם, כשדייל לוקח את זה לכיוון הפוך. איך אני יכול לרכוש לעצמי ידידים והשפעה? הדוגמאות של דייל קארנגי זה, שאתה סוכן שמוכר מסעיות, ועכשיו אתה רוצה שאנשים יקנו את המסעיות שלך, למרות שהיא דפוקה, היא פחות טובה מהמסעיות שיש להם. איך אתה עושה את זה? תבוא, דבר עם בן אדם ככה, תגיד לו ככה, תעשה ככה, ואז הוא יקנו את המסעיות שלך למרות שהן לא מוצלחות. בסדר? המטרה שלו זה איך אני עושה מניפולציות לאנשים. איך אני גורם לאנשים להיות חברים שלי לטובתי. לעומת זאת, הרב דסלר לוקח את זה לכיוון הפוך לחלוטין. איך אני יכול להיות מעביר על מידוי סוף, שזה שורש התיקון. אומר, איך אני יכול, אני אצטט בקצרה את ההקדמה של הרב דסלר. מי ממנו לא היה רוצה לשוב אל השם בלבב שלם ולהימנות בין הצדיקים לאור באור החיים בזה ובבא? אומר, אבל קשה מאוד. זה לא בידינו לכאורה, כי תומעת עבירותינו מכבדת עלינו ומונעת ממנו את השאיפה הטהורה לשוב. ובלי שאיפה זו, איך נוכל להיפטר מטמטום החטא? זאת אומרת, יש לנו, מי ייתן והייתה לנו עיצה קלה ופשוטה להיטהר מטומעתנו שנוכל לעלות במעלות התורה והמידות בבלי מפריע ולהידבק בו יתברך בלב שלם ובנפש חפצה. טוב, אז צריך עיצה שמטהרת את האדם מכל התאומות שלו, אם היה כפתור כזה שאתה לוקח, אופ, ואז כדור קטן, נגמר, אין לך יותר עבירות. אז היינו באמת, עובדים את השם בלב שלם, נמנים בין הצדיקים בזה ובבא. אבל הרי יש עיצה כזאת. גילו לנו חז"ל ברוח קודשם, כל המעביר על מידותיו, מעבירים לו על כל פשעיו. או בוא נעיין, עיצה נפלאה, להיפטר מחלאת החטאים. בוא נעיין, מה זה מעביר על מידותיו? אומר רש"י שאינו מדקדק למדוד מידה למצערים אותו, ומניח מידותיו והולך לו. טוב, מה זה מעבירים לו על כל פשעיו, אומר רש"י? אין מידת הדין מדקדקת אחריהן, אחרי העבירות שלו, אלא מנחתן והולכת. בסדר? מי שמעביר את הכעס שלו מאחרים, מעבירים ממנו את הכעס דלעילה, את הכעס משמיים, וככה הוא באמת יוצא, מעבירים לו על כל פשעיו. איך מגיעים לזה? איך אדם יכול לזכות להיות מעביר על מידוי סוב? שמיצה נפלאה, לתאר מכל העבירות, אבל איך עושים את זה? דרך פשוטה יש, אומר הרב דסלר. להתרגל להביט על חברינו באופן שהוא מביט על עצמו. לא איך אני רואה אותו, אלא בוא ניכנס רגע לעיניים שלו. איך הוא רואה את עצמו להסתכל במבט הזה? כל הכעס, כל השנאה, המריבות, הקטטות באים, משום שכל אחד רואה את עצמו במבט שונה, וממען לראות את עצמו בעיני חברו. רגע, אתה מרגיש שאתה ממש צדיק, והוא כנראה אמור לדעת את זה. מה הוא חושב עליך? הוא מרגיש שבגדת בו. הוא מרגיש שהוא אמר לך מילה, ואתה הבטחת לו, ועשית ההפך. הוא מרגיש ממש פגוע ממך. תהיה מודע לזה. אתה חושב מה הוא... תחשוב רגע מה הוא חושב, תחשוב רגע מה הוא מרגיש. תיכנס לראש הזה. והוא אומר, הנה, למשל, אומר הרב דסלר, אני מבקש מעשיר סיוע מרובה, הרבה כסף. העשיר רואה בזה חוצפה. מה זה הוא מבקש כזה הרבה כסף? וכועס. אני נעלב. למה? כי מה אני חושב? השם יתברך נתן לו הרבה, למה לא ייתן לי מה שאני צריך? הם נפרדים זה מזה בקטטה וחלישות הדעת. אם היה כל אחד משתדל רק להבין את דעתו של חברו, לא להצדיק אותה. לא מדבר כרגע שתחשוב שאני צודק. למה אני בא אליי ככה ומבקש כסף בכזה סכום? כי הוא בטח חושב שמה, הקדוש ברוך הוא נתן לי וזה. בסדר, הוא לא צודק, זה לא נכון. הקדוש ברוך הוא נתן לי את זה בשבילו פשוט. אם הוא היה רוצה לתת את זה בשבילו, הוא נתן לי את זה ישירות. הוא נתן לי את זה כשאני אחליט מה לעשות. אם זה לפי הקריטריונים שלי יכול לסדוק, כשלמדתי, נכון? אבל אני מבין למה הוא מרגיש ככה. כן? אני חושב, מה? אז הקדוש ברוך הוא נתן לו, מה הוא כאילו מרגיש את זה שלו? רגע, הוא מרגיש שאני חצוף. למה הוא מרגיש שאני חצוף? כי באיזה סכום אתה, באיזה רשות אתה בא לכזה סכום גדול? תחשוב מה הצד השני מרגיש. אל תסכים איתו, הוא טועה, אבל תחשוב מה הוא מרגיש. ואז אומר, אם היה כל אחד משתדל רק להבין, היו נמנעים רובה דרובה של הסכסוכים והסיבוכים בין אדם לחברו. אומר, זה לא קשה. לא קשה כל כך. שינוי מחשבה. זה רק שינוי מחשבה נדרש, אבל הוא עיצה עמוקה לשיפור כל המידות. כי כמעט כל המידות שבין אדם לחברו עוברות דרך הנקודה הזאת. ואומר, וזה גם מטעם אחר, קל לקנות את הגישה הזאת, כי לא קשה להבין שחיים מאושרים ומוצלחים תלויים בריבוי אוהבים. אם הרבה אנשים אוהבים אותך, יהיה לך יותר קל בחיים. וזה שמתרגל תמיד להביט על חברו כמו שחברו מביט על עצמו, הרי הכל לא אוהביו. כולם יאהבו אותך, פשוט זה מאוד מאוד משתלם הדבר הזה. נמצא שבשינוי קל יוכל האדם להגיע למדרגה שבה מוכלים לו על כל פשעיו, כלומר שזה הבחינה של הקסר, כי זה לטב או יבקש נפרוד, והוא מתקן את הפירוד, פה הוא נכנס קצת לקבול להסביר למה זה באמת ככה, אבל ככה זה עובד. עכשיו, טוב, איך עושים מעבר על מילוי סוף? איך מתרגלים לראות דברים בחיים במבט, שאיך הגדיר לנו את זה פה הרמב״ם? כשתואב, תואב לפי איך שהוא אוהב, ולא לפי מה שאתה אוהב. איך נכנסים למצב של להרגיש מה הוא מרגיש, מה הוא חושב? אומר הרב דסלר, כדאי מאוד לעשות את זה, יש עיצות מעשיות. הוא אומר, זה, למרות שזה נראה לך עיצות שלא היא לשמוע, כי זה ישתלם לי, כי בעצם ככה אני אגרור אותו להיות חבר שלי, הוא אומר, אין בזה חיסרון. גם אם זה שלא היא לשמוע, גם אם אתה עושה את זה כי זה משתלם, אין בזה חיסרון, כי להגיע להשתנות גמורה במידס, ובדרך החשיבה, מוכרחים להשתמש בשלא היא לשמוע. זאת אומרת, קח את העיצות האלה, תסתכל איך זה יעשה לך טוב בחיים, ולכן פשוט תשקיע בהם בגלל שזה ישתלם לך. ומכיוון שכוונתך בעיקרון לשם שמיים, כי אתה רוצה להגיע לדרגה של מעביר על מידוי סוב, לעשות רצון כולך, אין ספק שתעזר לבוא מתוך שלא היא לשמו אל לשמו. ואגב, זה כבר כתוב בחזל מפורש, שמתוך שלא היא לשמו בוא לשמו, זה גם בדברים כאלה. טוב, א', עכשיו הרב דסלר נותן 10 סעיפים, אנחנו נעשה אותם בקצרה, למרות שאפשר על כל סעיף פה שיעור. א', לא יהיו עסקיך עם שאר בני אדם מודרכים רק לפי השכל הקר. אל תהיה רציונלי מדי. אל תהיה כל הזמן משתלם, לא משתלם, זה עולה, זה יורד, הוא ירוויח, הוא לא ירוויח. אלא יתחשב תמיד באלך רוחם, דהיינו במידותיהם. תחשוב, כשאתה מציע לבן אדם עסקה, איך הוא מרגיש עם העסקה הזאת? זה מפחיד אותו? זה מרגש אותו? זה עצוב לו? כי בסופו של דבר, כשאתה בודק את השוק, מה שגורם לאנשים לבחור דברים, זה לא מה שבאמת עולה מתמטית. אלא מה שנותן לאנשים תחושה טובה. אנשים עושים עסקים, אחוז מסוים מהראש, אבל אחוז מאוד משמעותי מהבטן. ולכן כשאתה מנסה לנחש מה יהיה הרבחיר של מניה, זה לא מה באמת יהיה השווי שלה. זה מה אנשים יחשבו שהשווי שלה. והם חושבים מהקישקס. בסדר? קח את זה בחשבון, כשאתה עושה את החשבון כמה הדבר הזה יהיה שווה. אם אתה מדי חכם, אתה תפסיד. בסדר? כי מה קורה? כי אתה לא מנחש נכון מה אנשים טיפשים חושבים. כי אתה חושב רק בראש של מתמטיקאי. אז בסדר, התופעה הזאת מאוד מוכרת. שים לב, אנשים מקבלים החלטות ועסקים, או מה שלא יהיה, בהחלטות רגשיות, לא רק שכליות. גם עם אנשים חכמים, הרגש פועל. תהיה מודע לרגשות של מי שעומד מולך. והרבה פעמים אתה קורא, שאתה בא לדבר עם בן אדם, אתה בא לשכנע אותו למשהו, אתה פונה ישירות לשכל שלו, אבל תוך כדי אתה דורס את הרגש שלו. מה נראה לך שיקרה? הוא ישמע? הוא לא שומע, הוא לא מסוגל לשמוע אותך. גם מסכנית, הסברת הכי יפה בעולם, השפלת אותו. אתה בא להסביר לחברוסס דברה, הוא טעה בלימוד של הטייספס. אתה רוצה להראות לו שהוא טעה, אבל תוך כדי אתה מספר לו חזק מאוד שאני מבין יותר ממך. הוא לא יקבל, הוא ילחם על השארית של הכבוד שלו בכל מחיר. מה, אבל הוא לא מבין? הוא מבין, אבל הוא לא מרגיש. הרגש פה מתנגש. תהיה מודע, אומר הרב דסנר, כשאתה פועל עם בני אדם, לא עובדים רק עם שכל קר. זה לא איזה רובוט מתמטי שעובד. אתה מדבר עם בני אדם, ובני אדם הם יצורים רגשיים שפועלים עם רגשות, תהיה מודע שהרגשות שלו חיים, נושמים, מקבלים, ותתייחס גם אליהם. תסביר לו בשכל, אבל תיתן לו גם, אתה מכיר את זה שאתה מתווכח עם בן אדם, ואתה לוחץ אותו עד הפינה, ולא משאיר לו מרווח. ואז מה קורה? הוא לא יכול להודות, הוא יגלגל לשקרים, הוא יגלגל... מה קורה? שמת אותו, הראית לו מפה שזה לא נכון, הראית לו מפה, תשאיר לו מרווח, ואז הוא אומר, זה מה שאמרתי, אתה לא הבנת. יופי, בסדר, חבל שלא הקשבתי. בסדר, נתת לו בנתק, אם המטרה שלך זה להראות לו מי יותר גדול, אז הפסדת. ואולי זה לכן צריך לעשות עד הסוף, וגם למעוך כמו המכה כדי לשמוע את הקרנץ', כן? אבל אם המסיפור שלך הוא בעצם, אתה רוצה להוביל אותו אל התובנה הנכונה, אם זאת השקעה בעסק שלך, אם זה חברוס שאתה רוצה ללמוד איתו.
כמו חיים אומר לפני בן תורה, הוא אומר, בוויכוח הם מנצחים, אל תצעקו עם התיכוניסטים.
כן, בוויכוח בדיוק, האגו נכנס בעוצמה, ואז פה אתה בעצם אומר שאני טועה. לא, אני לא אומר שאתה טועה, אני פשוט לא הבן, בוא ניישר קו, בוא נפתח דף, נראה שאנחנו על אותו דף, בסדר? נראה שאנחנו באותו מצב. ולכן, גם אם אתה סוגר בן אדם ומראה לו שאין לו שום אפשרות, תשאיר לו את המטר הזה שבו הוא יכול לצעוד קדימה ולהגיד, זה היה צעד שלי. זה אני רציתי את זה. בדרך כלל גם אנשים מודעים שאתה הובלת אותם על התובנה הזאת, רק זה יותר נעים להם להגיד את זה ככה, כי תקופה אחר כך, כשזה כבר לא כזה חם הוויכוח, יכול להגיד, אז כשהסברת לי, זה כן אני הסברתי לך, בסדר. קורה, נכון? מכירים את זה. טוב, ב', בוא נמשיך, אבל אפשר לדבר על זה הרבה, אבל כל אחד חושב שהוא מצוין באיזה דבר יותר ממך. כל אחד. לפחות הוא חושב ככה, גם אם זה לא נכון. ומן הסתם, הוא צודק בזה. יש משהו מסוים שבו הוא טוב, בסדר? זה ראש כזה, כן? יש ילד, בכיתה הוא לא מצליח, ללמוד הוא לא יודע, הוא לא מקבל מחמורות, ופתאום התברר שבכדורגל הוא טוב. אז כדורגל נהיה הדבר הכי חשוב בעולם. הוא סתם, מה? הוא לא ידע לשחק כדורגל, מה הוא שווה בכלל? אז בסדר, הוא מקבל מאוד במבחנים במתמטיקה, אבל מה זה? מי זה מעניין? זה החיים? כאילו, במבחנים במתמטיקה, הוא דוגר שם, כאילו, אתה מכיר את זה? למה? הבן אדם לוקח את הנקודה שבה הוא טוב, ובונה סביב זה את תמונת העולם. כי הוא רוצה להרגיש מוצלח. עוד פעם, מה מדבר פה? הרגש. השכל עובד בשירות הרגש לבנות את התמונה שהבן אדם רוצה. עכשיו, תהיה מודע לזה, שכל אחד חושב שהוא מצוין באיזה דבר יותר ממך, ומן הסתם הוא צודק בזה. הסכם עמו ויהווך. אם אתה בא ואומר לבן אדם, תראה, בכדורגל אתה ממש מוצלח, תשמע, איך אתה עושה את זה? אתה מסכים איתו. למרות שאתה חושב שכדורגל זה חלק מאוד שולי בחיים, זה לא אמור להיות כל כך משמעותי. יש הרבה דברים שאמורים לעניין נער בגיל הזה, שהם הרבה יותר ישפיעו על החיים שלו מאשר יודע לשחק מצוין. אבל אם אתה לא תקבל את זה, כי ככה אתה חושב, הוא לא באמת, הוא לא ישמע לך. אם אתה מסכים איתו במה שהוא טוב, כן, אתה מגיע לחברה, אתה רוצה למכור לו משהו, לקנות ממנו משהו, לא משנה. הכללים של דייל קאנגי, שמיים הרב דסטר לקח את זה, מדברים על איש שיווק, שיווק ומחירות. בסדר, זה הנושא שבו הוא מתעסק, וככה אתה רוכש ידידים להשפעה בתור סוכן שמוכר דברים. זה הדוגמאות שלו כל הזמן. זה גם היה הקורסים שהוא לימד. ולכן הוא עסוק בנקודות כאלה, וזה בא לידי ביטוי בכל דבר בחיים. בסדר? הוא טוב בלדעת רשבו, הוא טוב בלדעת הלוכה, אז תפרגן לו בזה. למרות שאולי אתה חושב שזה לא הכי חשוב כרגע, כשאנחנו באים לדום פשט בסוגיה. אבל תפרגן לו על מה שהוא כן יודע. רגע, בהלוכה יש על זה ביטוי? אתה הרי יודע הלוכה. נכון? תן לו את המחמאה שמגיעה לו. הוא יהיה חבר שלך. אז זכור מהדברי הרמב"ן באיגרתו, אם אתה חכם ממנו, זכור שהוא צדיק יותר ממך. בסדר? כי הוא שוגג ואתה תמצא משהו שהוא יותר טוב ממך. ג', כל אחד ואחד מתעניין בצורכי עצמו יותר מאשר בך. ועל כן תראה לו את הנקודה בענייניך עם גם ענייניו. אתה בא ומספר לי שאתה הולך להרוויח מזה. למה זה אמור לעניין אותי? בוא תספר לי איפה אני מרוויח מזה. בסדר? איך רב נוח ויינברג היה אומר, שכשמישהו שואל אותך תוכיח לי שיש אלוקים, הוא מתכוון לשאול אותך, תסביר לי מה אני ארוויח מלהאמין שיש אלוקים. כך רב נוח ויינברג היה אומר, בסופו של דבר בן אדם רוצה לדעת מה אני מרוויח מהסיפור הזה. אתה בא ומספר לי שאתה מייצר מוצרים טובים ומוצלחים, יופי לך. מעולה, טוב מאוד, אז מה אתה רוצה ממני? בוא תסביר איך אני מרוויח מזה, למה אצלי במשרד העבודות ייגמרו יותר מהר בזכות המוצר הזה שאני קונה. ת, תסביר לי איפה אני מרוויח, וקורה כל כך הרבה פעמים, אגב, זה קורה גם אנשים מוצלחים, בנו מוצר, והם אוהבים את המוצר שלהם, וזה נהדר. אבל כשהם באים להסביר, הם עסוקים בלהסביר איך הם בנו את המוצר, וכמה המוצר שלהם מוצלח. בוא, צא רגע מהפינה של עצמך, תיכנס לפינה של הקונה, ותצליח להראות לקונה איך הוא מרוויח. עזוב, אתה טמבל. איך הוא מרוויח מהסיפור הזה? למה שווה לא לקנות את המוצר שלך? טוב, ואגב, זה אותו דבר בסבורת, זה אותו דבר בחיים, אותו דבר עם חברים. תהיה, קיצור, תסתכל על מתוך העיניים, זה דוגמאות, אם אתם שמים לב, היסוד הוא אחד, כן? רק שזה דוגמאות שונות לאותו יסוד. תסתכל מתוך העיניים של החבר, מה הוא מרוויח? אתה בא למכור לו משהו? איפה העניין שלו? אל תשתדל רק שיעשה, זה כבר עוד דלת. אל תשתדל רק שיעשה, אלא שירצה לעשות ויהיה מאושר בעשותה. וזה קצר מאוד, אבל יש הרבה מה להעריך בזה. אתה יכול בקלות להוביל אנשים לעשות דברים. במניפולציות, בשקרים, באיומים, בפחד. לא, אתה לא רוצה את זה. אתה לא רוצה שהוא יקנה. אתה רוצה שהוא ירצה לקנות. אתה יכול לקחת ילד, לגרור אותו בחולצה, שהוא יבוא לתפילה. נו, ואז הוא יהיה 10 שנים בתפילה כל יום, ואז אתה לא מבין, אחרי הפעולות נמשכים הלבבות, אז למה הוא בורח מהבית כנסת ברגע שהוא יכול? אני לא מעוניין שהילד יתפלל. אני מעוניין שהילד ירצה להתפלל. פליז, חשב מסלול מחדש. בסדר? אתה לא באותה, זה לא, וזה בכלל לא באותו אזור אפילו, זה עיר אחרת. בסדר? אני לא רוצה שהילד ילמד, אני רוצה שהוא ירצה ללמוד. אני רוצה שהוא יאהב ללמוד. אני לא רוצה שהוא יהיה, שים לב, תגדיר את המטרה שלך. עכשיו, ופה, גם אם אני רוצה למכור משהו למישהו, אני רוצה שהוא ירצה לקנות את זה. אני, בעצם, למי אני פונה? שימו לב עוד פעם, לרגשות שלו. אני רוצה שהוא יהיה חלק מהסיפור. אגב, יש המון ספרים בשיווק שנכתבו במשך השנים, שבנויים על היסוד הזה, כן? טוב, לא ניכנס לזה עכשיו, כי זה באמת, גם ככה זה קצת יותר מדי, אבל... בעצם לנסות לחבר אנשים אל הרעיון שלך, לרגש אותם, להביא אותם שהם יהיו, ירגישו שותפים שלך ברעיון. בסדר? ולדבר על הרגש שלהם בעוצמה, על הדבר בעצמו, על מה. אחר כך יש את האיך, בסדר? מה קורה, איך קורה, אבל אל הלמה. בסדר? זה הגדרה יותר מודרנית של הדבר הזה. טוב, שירצה לעשות ויהיה מאושר כשהוא עושה את זה. היי, היזהר מלהיכנס לוויכוחים חריפים עם חבריך. ויכוח בקטנה בסדר, ויכוח חריף לא, כי הם ירחיקוך מהם ויפרידו ביניכם. ויכוח מביא להפרדה. זה גם אם תנצח וגם אם תנוצח. בסופו של דבר, בויכוח נאמרים דברים חריפים, אין לך שליטה לאן הדבר הזה יוביל, פשוט לא להיכנס לוויכוחים. בסדר? זה הדרכה סימן A. סעיף ו. אל תדבר כל כך הרבה על עצמך. דבר עם חברך על חברך עצמו, והוא יהיה מעוניין לשמוע. בסדר? תדבר איתו עליו. לרוב בני אדם אין מילה אהובה יותר מאשר אני, ואין דבר מפואר יותר מאשר שמו. אנשים אוהבים לשמוע את השם שלהם, וזה קורה ענק, כן, אתם מכירים את זה, מתקשרת אליך פקידה, אז מה שלומך משה, ומזל טוב לא יום הולדת משה. סליחה, אף אחד לא קורא לי משה, ותשחררי בבקשה, כן, מה הסיפור? כאילו, לא, עכשיו, למה הם עושים את זה? כי זה עובד. עכשיו, אם זה לא היה עובד, כבר מזמן היו מפסיקים עם ה... סליחה, כן, הדבר הלא נעים הזה של קוראים ומתקשרים ואומרים לך בשם. אנשים, כמה שזה, אתה יודע שזה רק לצורך האירוע, נעים לאנשים לשמוע את השם שלהם. כמה שזה כאילו לא קשור, פשוט זה משפיע. ולכן, דבר ראשון, תקרא לבן אדם בשם, תזכור את השם שלו. אנשים מאוד מאוד מתרגשים כשהם באים ומדברים עליך, ופעם אחת, ואז אתה זוכר את השם, אתה זוכר אולי אם הוא אומר לך את השם ושם האמא, אתה זוכר את שם ושם האמא. כאילו, וואו, אתה לא סתם שמעת אותי, היה אכפת לך ממני. בסדר? תן לאנשים סביבך תחושה שאכפת לך מהם. ואגב, הם יהיו חברים שלך ונאמנים לך לשנים ברגע שהם יראו שבאמת אכפת לך מהם. עכשיו, פה זה קשה לדבר על זה כי זה מאוד, אתה יודע, מעשי. זה כאילו, כמה תרוויח מזה? כל שורה פה זה כמה תרוויח מזה? ורב טסלר אומר, אל תיבהל מזה. אל תיבהל שהכל פה נאמר בטון מאוד מאוד חזק של שלא יהיה לשמוע. כי זה עובד, וזה ישנה אותך להיות האיש הטוב והצדיק והדבק בקדוש ברוך הוא שאתה רוצה להיות. אם אתה באמת תדבק בדבר הזה, ותדבר עם חברך לחברך עצמו. בספר של דייל קרנגי, למשל, מביא דוגמה שאתה נכנס למשרד, ויש שם תמונה של המשפחה שלו, אז לפני שאתה מדבר על המסעיות שאתה מוכר, תתחיל, וואו, זה המשפחה שלך? רגע, הילדה הזאת, בת כמה? יש לי בת גם כבגיל הזה. רגע, והיא כבר זה, והיא רוצה אופניים, לא רוצה אופניים, זה. הבן אדם, אתה פתאום, האיש הסכין הקשוח הזה, שאתה כל כך פוחד ממנו ואין סיכוי, הוא נמס. כי פתאום הוא מתחיל לספר לך על הילדה שלו, ולא, וכן, וסיפורים, ודברים. עכשיו, לא, הוא יודע שזה טריק, אבל אין מה לעשות, זה מוריד את כל ההגנות. ואז בסופו של דבר איכשהו נגמר את העסקה. למה? כי נתת לו את ההזדמנות לדבר על עצמו. כן, אגב, בשביל זה יש את התופעה הזאת שקוראים לה הקשבה אקטיבית. כן, דיברנו על זה כבר פעם. יש הקשבה פסיבית. הוא מדבר ואתה שומע. ויש הקשבה אקטיבית. נפגש עם בן אדם, והוא מתחיל לדבר. ואתה מקשיב, אבל כל הזמן אקטיבי. זה אומר, וואו. כן, נו, ו... אתה לא אומר כלום, כן, רק קולות כאלה. וואי, 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 כן? אתה נותן לו ככה. עכשיו, הבן אדם יוצא, אחרי שעה שהוא מדבר, ואומר, וואו, איזה אדם חכם. מה חכם? לא רואה גילה. הנה, אפילו אילם יכול להגיד את הפשעה, וואו, הזה, כן? אבל מה? התחושה שלו, הייתי חשוב לו, הבן אדם הקשיב לי. הוא באמת רצה לשמוע אותי. הוא שם את הפלאפון בצד, הוא לא ענה לטלפונים, הוא באמת היה איתי. אך, ואם הוא אוחז ממני, אם הוא מכבד אותי, הוא חייב להיות חכם. מה אני אגיד שמי שאוחז ממני טיפש? אני שווה לי למצוא מתלחת לאדמה סיבות למה הוא חכם, כי משתלם לי להגיד שהוא חכם. כן, אתה מכיר את הקטע הזה בשידוחים. אם הוא לא רוצה אותי, אז אחד שלא רוצה אותי הוא בטח טיפש, אז למה שאני רוצה להשתדך איתו? ואם הוא רוצה, הוא בטח מייבין. למה הוא רוצה אותי? הוא מייבין, הוא מייבין, אני רוצה לעשות שידוחים מבינים, לא? בסדר? עכשיו, זה נשמע נלעג כשזה נאמר בתור בדיחה, אבל זה נכון. זאת אומרת, הצורה שהאדם, אדם רוצה להאמין שאנשים שמפרגנים לו הם אנשים חכמים. יש לו אינטרס מאוד מאוד גדול, נגיעה חזקה מאוד, להאמין שמישהו שמפרגן לך ומכבד אותך הוא אדם חכם. למרות שהוא לא חושב בעיקרון שהוא חכם, אבל הוא מפרגן לי ו... שמע, יכול להיות שבדברים אחרים הוא טיפש, אבל בלהכיר אנשים הוא גאון. בסדר? אומר לך הרב דסלר, ובעצם די קיינגי, אבל הרב דסלר מביא את זה, שים לב שכשאתה נותן לאנשים את התחושה הזאת, הקשב לדברי האחרים. יתאמץ לזכור שמותיהם ופרטיהם ויואבוך. אנשים מאוד, כן, אתה מראה שהוא חשוב. חטא, אל תבקר את חברך באופן גלוי. אתה מעביר ביקורת על בן אדם, הוא לא בסדר, בזה אתה לא בסדר, כי רק יתעקש יותר. זה לא יעזור, אתה גם לא תועיל בביקורת הזאת. כל הפושעים, אפילו הרוצחים הגדולים ביותר, לא יודו על פשעם בליבם. בסדר? ופה הדוגמאות שם זה אל קפונה וכל מיני רוני אקדוחיים, לא משנה, כל מיני דמויות מהמאפיה של לפני 100 שנה, שהיו רוצחים איומים. אבל בסופו של דבר, כשהוציאו אותם להורג, פוגעים באדם חף מפשע שמעולם לא הזיק לאף אחד. כי היה להם תפיסת מציאות מעוותת לחלוטין, שבה הם ראו את עצמם כאנשים שלמים ומושלמים שרק דואגים לטוב, לטוב שיהיה בעולם ולתיקון העולם. רגע, למה הרגת את ההוא? הפירוש, הוא העליב אותי. מה, הוא לא עשה את מה שחשבתי שהוא חשב ש... בסדר, אבל הוא, יש לו הצדקות פנימיות. עכשיו הוא אומר, כשאתה מעביר ביקורת על בן אדם בצורה נסתרת, אתה מראה לו שיטה אחרת, הוא יכול לקבל, כי אתה לא מעביר עליו ביקורת עצמו. למרות שמדובר על רשע מובהק, ברור, אם אתה אומר לבן אדם הפנים, מה שעשית זה רוע, הוא לא יקבל את זה. אני חייב להגיד, יש לפעמים שכן צריך להגיד את זה, למרות שתפסיד חברים. לא, כן, חברים זה לא הכל בחיים ולא הכל בעולם. אבל הוא אומר, אם אתה רוצה לקנות חבר, תהיה מודע לזה. כשאתה יושב ומעביר ביקורת, משפריץ ביקורת על כולם כל הזמן, אתה מרחיק ממך אנשים, אתה גורם שלא יהיה לך חברים. יש לך חבר טוב, ובמקרה זה יכול להיות גם זוג, בסדר? בחורה או אישה שאתה עכשיו, כן, אם זה בשידוחים או אחרי החתונה, ברגע שאתה לוקח את האירוע הזה, מתחיל להעביר ביקורת, אתה מרחיק אותה. אתה גורם לה לא לרצות להתחבר איתך, להתחתן איתך, או להמשיך להיות נשואה לך, למרות שהיא כבר קיבלה את הטבעת, כן? אז אין לה הרבה ברירות. שים לב שהביקורת הזאת היא לא תועיל והיא מזיקה. אז לכן, תתאפק עם הביקורת. עוטט, שרקויח, בדברך עם חברך ומודה על האמת. אם הוא צודק ואתה טעית, בבקשה, תודה על האמת, כי למה ישנאיך ובצדק. אם אתה לא מודה על האמת, הוא ישנא אותך, והוא יהיה צודק שהוא שונא אותך. אז תודה על האמת. יוד, וזה הסעיף האחרון, זכור מה שאומרים חכמי הרופאים, כי יותר מאשר ראוי להבין את החולי, ראוי להבין את החולה. כי חלק גדול בכל חולי, ולפעמים כל החולי, בא מהלך רוחו של החולה. כשתצליח לתקן את זה במה שאתה מרבה איתו אהבה ואחווה, תעבור המחלה. בסופו של דבר, השכל, הגוף, הכל עובד על בסיס הרגשות של הבן אדם. תן לבן אדם אהבה, תן לו אחווה, והמחלה תעבור. דיברנו פה על אפקט בן פרנקלין, נכון? לפני כמה שבועות. אפילו בן אדם ששונא אותך, אתה לא מסתדר איתו. תאהב אותו, תכבד אותו, וזה פשוט יעבוד. המתנהג בדברים האלה יקל לו במשך הזמן להיות מעביר על מילותיו, כי כבר הורגל להביט על כל דבר מנקודת ראותו של חברו. אלו דברי הרב דסלר, זה מכתב מאליהו, חלק ד', 243. האמת היא שצריך לעשות צילומים, ושכל אחד יחזיק את זה לעצמו. באמת, כי צריך לעבוד על זה. ואפשר לעבוד על זה גם בתור בחור, ולא משנה, צריך להיות עבודה תמידית, לתזכור את הדברים האלה, וכשעושים את זה, הפידבק הוא זה פשוט משתלם, ולכן זה שווה את זה. בואו נמשיך את דברי הרמב״ם, בסדר? הרמב״ם מביא פה את המאמר אריסטוטולוס, כן? האהוב אחד ובאהובים ג' מינים. האמת היא שאריסטו מתייחס לזה באתיקה ניקומחית, אתיקה לניקומחוס, זה בסדר, זה ספר אתיקה שהוא כתב עבור, לכבוד ניקומחוס, ניקומחוס היה או אבא שלו או הבן שלו, לא ידוע בדיוק, הוא כתב את הספר הזה לכבודו, לכן זה נקרא אתיקה ניקומחית, בפרק ח-ט, שם הוא מדבר על זה. אני חייב לציין, הצורה שאריסטו מביא את הדברים שונה מאיך שהרמב״ם מביא אותם פה, כי הרמב״ם הביא אותם בהשפעת אבו נאסר מוחמד אל-פראבי, שחי לפני 1100 שנה, שהיה מתרגם ופרשן של אריסטו, הוא מכונה גם הפילוסוף השני, כאילו כשהיה שני בחשיבותו לאריסטו, בפרט בעולם המוסלמי, והוא כתב ספר שנקרא העיר המעולה, מחשבות על העיר המעולה, איך נראית העיר המעולה, העיר הבורה, איך אמור להיראות מקום עם הנהגה נכונה, ושם הוא מדבר יותר בכיוון שהרמב"ם מדבר פה, הרמב"ם עשה פה סוג של הרכבה מהדברים של אריסטו, איך שאל-פראבי מביא אותם, ו... בסדר, אני לא יודע כמה צריך להיכנס לזה, אבל בסופו של דבר איך שהרמב״ם מביא אותם, זה הנפקי מן העבורים. אגב, זה לא מקום יחיד שהרמב״ם הולך אחרי אל-פראבי דלוי כאריסטו, כן? אריסטו אומר על הגלגלים שיש 55 גלגלים שמסובבים את גרמי השמיים, אל-פראבי סידר אותם על 9, והרמב״ם הולך עם אל-פראבי נגד אריסטו. והרמב״ם גם במכתב כותב שלסמוך על אל-פראבי, ובפרט בספרו העיר המעולה, ששם הוא כותב דברים טובים, הרמב״ם מאוד שמח עליו. טוב, באמת, הזכרנו כבר כמה פעמים את הנושא הזה, גם בשמונה פרוקים. בכל מקרה, אז בואו תראו איך הרמב״ם מביא פה את הדברים. אז שימו לב, הוא אמר דבר אחד, שכשכל אחד חושב על טובתו של חברו, להפיק רצון חברו, יהיה כוונת שניהם יחד דבר אחד. בסדר? חברות מובילה לאחדות, כששנינו פועלים ממטרה אחת. מה טוב מאמר אריסטוטולוס? האהוב אחד הוא, יש חבר אחד, והאוהבים ג' מינים, יש שלושה סוגי חברים. יש אוהב תועלת, אוהב תועלת, אוהב חבר תועלת, חבר לשם תועלת. אני חבר שלו כי זה משתלם, בסדר? אני צריך לנסוע, הוא צריך לנסוע, ניסע ביחד יחסוך לנו כסף, אז אנחנו חברים בשביל הנסיעה. אני לא באמת חבר שלו, אני חבר לצורך הנסיעה. יש אוהב מנוחה, אוהב מנוחה זה יותר אוהב הנאה, בתרגומים החדשים זה אוהב הנאה. בסדר? אני אוהב כי אני נהנה מהחברות איתו, ויש אוהב מעלה. כן? אוהב מעלה זה האוהב בשביל המעלה העליונה. בוא נראה, הרמב"ם הסביר, מביא את ההסבר, אומר אמנם, אוהב תועלת, מה זה דוגמה שלו אוהב למען תועלת? כי אהבת שני השותפים. בסדר, שני שותפים, אני חבר שלו, אני אוהב אותו? לא. אני לבד לא יכול להרים את העסק הזה, הוא לבד לא יכול להרים את העסק הזה, אז אנחנו ביחד עושים את זה. בסדר, זה, יש לי תועלת, יש לו תועלת. ואהבת המלך ומחנהו, כן, המלך והצבא שלו. המלך בלי הצבא, הצבא בלי המלך, הם צריכים אחד את השני, אז הם חברים, הם באמת חברים? הם לא באמת חברים. הם חברים כי זה משתלם. כן, בטל דבר, בטל האהבה. האהבה לא באמת מחזיקה. אבל זה חברות שהיא מאוד שכיחה בעולם. אגב, אפשר גם להסתכל על זה כמדרגות. זאת אומרת, זה מתחיל, בדיוק, חברות של אינטרסים. חברות מתחילה עם אינטרסים, קנה לך חבר, ומתוך חברות לאינטרסים תעלה לרמת חברות גבוהה יותר, שזה החברות הבאה. אמנם אוהב הנאה, כן, זה מקודם קרא לזה אוהב מנוחה, אוהב הנאה, כאהבת הזכרים לנקבות וכיוצא בהם, בסדר? אבל זה מתחלק, סליחה, דילגתי פה שורה. ואומנם, אוהב מנוחה ושתי מינים. אוהב מנוחה, הרמב"ם מחלק פה לשתיים, אריסטו לא מחלק אותם לשתיים, אבל אל-פראבי, כשהוא מדבר על הנהלה של המדינה, הוא כן, איכשהו, זאת אומרת, יש פה הרכבה מכמה מקומות, אבל הוא אומר, אוהב מנוחה ושתי סוגים. אוהב הנאה ואוהב ביטחון. יש חבר תענוג ויש חבר ביטחון. יש חבר שאתה מתענג על להיות חבר שלו. זה לא רק בשביל התועלת, אלא אתה באמת חבר שלו. כיף לך להיות איתו, הוא בן אדם מעניין, ואתם אוהבים אחד את השני, וכיף לכם ביחד. לא רק בגלל שאני צריך עכשיו לנסוע, וזה יותר זול בדלק, לכן אנחנו עושים ביחד. לא רק כי אני לא יכול להחזיק את העסק בלעדיו, אז מה, חבל, משק בית להחזיק לבד, אז יאללה, שהוא יבוא פה, נהיה חברי חדר יותר נוח, יותר זול. זה לא הסיפור. באמת נחמד לנו ביחד. בסדר? זה נקרא אוהב תענוג. אוהב תענוג, ויש עוד סוג אוהב. אוהב ביטחון. עכשיו הוא מביא דוגמה. אוהב תענוג, אמנם אוהב הנאה, אוהב תענוג, כאהבת הזכרים לנקבות וכיוצא בהם. מאוד שכיח בעולם, חברים, שהם כיף להם ביחד, הם אוהבים אחד את השני, ופה זה נעצר. ואומנם, אוהב ביטחון, זה כבר דרגה גבוהה יותר של חברות. חברות ביטחון, מה זה חברות ביטחון? הוא שיהיה לאדם אוהב, תבטח נפשו בו. אתה יכול לסמוך על החבר הזה. לא יישמר ממנו, אתה לא צריך לשמור על הגב שלך כשאתה עם החבר הזה. לא במעשה ולא בדיבור. ולכן היות והחבר הזה הוא לא שיפוטי והוא נאמן. והוא באמת חבר שלך, ואתה יודע שאתה יכול להיות בטוח איתו, ביטחון, ויודיעהו כל ענייניו. אתה יכול לספר לו כל מה שעובר עליך. הטוב מהם והמגונה. גם דברים טובים שקורים לך, ואתה יודע שהוא לא יקנה בך, הוא לא ינסה לגנוב לך את העסקה הזאת, הוא לא ינסה לספר לכולם על זה שעכשיו, הוא פשוט טוב איתך, הוא באמת אוהב אותך, והמגונה גם כן, אתה יכול לספר לו פשלות שלך, הוא יכול להיות ראו האדולמי כשצריך. בסדר? והוא יעזור לך לצאת מהפשלה הזאת בלי לנצל את זה נגדך. הוא לא ימנף את זה נגדך. אתה לא תמצא את זה פתאום מגיע מכל מיני פיות של חברים כי סיפרת לו משהו לא נעים. בסדר? זה חבר ביטחון. חבר ביטחון שהוא פשוט, אתה יכול להודיע לו כל ענייניו הטוב והמגונה מבלתי שירה ממנו שישיגהו בכל זה חיסרון. לא אצלו ולא זולתו. אני יכול לדעת אצל חבר ביטחון שגם אם אני אספר לו משהו מחריד שעשיתי, הוא לא יסתכל עליי אחרת. הוא מסוגל לראות אותי מעבר למעשים שלי. עוד פעם, חבר כזה זה חלום, כן? שיש לך באמת חבר כזה שמסוגל להיות לא שיפוטי, זה, חייבים להגיד, זה נדיר, אבל הרם אומר, זאת חברות, לא אצלו ולא זולתו. הוא גם לא, אתה לא תשמע מזה מאחרים. כי כשיגיע לאדם ביטחון בזה השיעור, כשיש באיש זה, כשיש לבן אדם חבר כזה, חבר ביטחון, ימצא מנוחה גדולה בדבריו ובאהבתו הרבה. חברות כזאת נותנת לך מנוחה. היא נותן לך שלוות נפש, שמחה, זה פשוט מתנה עצומה. כשיש לבן אדם חבר, ובעצם כשאנחנו מדברים פה על חברות, זה לקנות חברות כזאת. זה מתחיל עם אוהב תועלת. כן, קניתי אותו, בוא ניסע ביחד בדרך. מתקדם לאוהב תענוג, כיף לנו ביחד. נחמד לנו להיות ביחד. אם עכשיו יש לי זמן, שעתיים בזה, הוא יבוא איתי, נשב שם, נפטפט, נדבר, לא משהו חשוב, אבל כיף לנו, נעים לנו. בסדר? גשמק. זה דרגה שנייה. ומתוך זה מגיעים למצב של חוויות משותפות, היכרות טובה, אתה משקיע בלהיות חבר אמיתי, בסדר? אתה קונה חבר כזה, אין דרך לקבל חבר כזה בלי קנייה, זה לא ייפול עליך משמיים. אם אתה לא תשקיע בחברות, לא יהיה לך חברות כזאת. ואם אתה תשקיע בחברות, יש סיכוי. לא מובטח, לא מהר, זה אחד מאלף, בסדר? אבל זה אפשר להגיע לחברות כזאת.
זה אחד מאלף, זה רק חבר, זה משהו שהוא יכול להיות בועד או שיש כזה מציאות שנקראת חברים?
יש חברים ידידים, אבל השאלה כמה
אתה יכול לספר להם הכל. ברמה של חברות, שזה מרבים, שזה חברים.
תראה, בוא נמצא אחד קודם, רק נדבר על שתיים. לא, תחשוב, כן, כמה אנשים כאלה אתה מכיר? מאוד 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 נדיר. יש כאלה שחלק מסוים, אם זה לא נוגע למשפחה שלו, אם זה לא הקהילה שלו, אתה יכול לסמוך עליו. אבל מישהו שבדברים באמת קשים יהיה חבר, איך הרמב"ם כותב? לפי כך נקראו תלמידי חכמים חברים שחברתם נאמנה. בסדר? חבר נאמן כזה שבאמת מוכן, כולל לשלם על זה מחיר? כולל גם אם יאשימו אותו, הוא מוכן לסבול בשבילך? עד כמה? עד לשבת בכלא? באיזה רמה? בסדר, אתה מבין שחבר ביטחון שנותן לך מנוחה גדולה, מנוחה גדולה זה דבר מאוד נדיר. יש דרגה נוספת, מתוך חברות כזאת מגיעים לאוהב מעלה. ואוהב מעלה זה כבר באמת דרגה הרבה יותר גבוהה, הוא שיהיה תאוות שניהם וכוונתם לדבר אחד. שימו לב, רמב"ם כתב את זה גם לפני כן, כשכל אחד באמת חושב רק על התועלת של השני, הם יכולים להתמקד בדבר שלישי שהוא גדול משניהם ביחד, וכך באמת תתקיים העיר המעולה שכולם מלכים, שדואגים לכולם, וכך, כן, שאני מדבר על פרבי, בעיר המעולה שלו מדבר באמת על הצורה הזאת, איך הרעיון הופך לא רק לחברות סתם, אלא חברות פוליטית, פוליטית במובן ה... מרומם יותר של המילה, לא פוליטיקה, מה שקוראים היום, אלא להוביל את הדברים אל ניהול המדינה. אני חושב שהרמב"ם בכוונה מערבב פה את אריסטו עם אלפרבי באזורים אחרים, וזה נאמן לשיטת הרמב"ם, מה?
לשיטת
אריסטו. כי אריסטו מדבר הרבה יותר במופשט, והרמב"ם תמיד יש לו נקודה שהוא לוקח אותך אל חיים מעשיים. הוא לא מוכן לקבל את אריסטו המופשט לחלוטין. אגב, זה, רואים את זה הרבה ועוד מקומות שהרמב״ם, נראה לי אפילו הזכרנו את זה פה בשיעורים. ולכן הרמב״ם לוקח לך את הרעיונות של אריסטו למקום מעשי. המקום המעשי זה לנהל מדינה, לנהל עיר, לנהל קבוצה, לנהל חברה. שם המבחן של חברות, האם היא רק רעיונות או היא משהו מעשי. ולכן הרמב״ם מחלק את זה פה להפוך את זה למעשי יותר, כי המטרה שלנו ביהדות זה לא להיגרר למקום של הפילוסופיה, כמו שרבי יהודה הלוי מגדיר, אל תשיעך החוכמה היוונית אשר אין לה פרי כי עם פרחים. היא לא נותנת נפרות, היא יפה מאוד. חילקת לי חברות בתיאוריה, איך אמורה לראות חברות וכמה סוגים יש. את מי זה מעניין? איך אני עושה את זה? איך אני חי עם חברים? ולכן הרמב״ם נותן לך את זה ב... שילוב של מה שאלפרבי ניסה לעשות בעיר המעולה, כן, לתת את זה ככלי מעשיים, והוא משלב את זה לתוך החברות שהיא חברה של שני אנשים, ולא חברה עכשיו של עיר שלמה, אבל קח את העצות המעשיות, אל תישאר תקוע ב... כן, הוא מסכים עם אריסטו, עם ההגדרות, אבל הוא לוקח את ההגדרות האלה ומפרש אותם לפי מה שאלפרבי כותב במקומות אחרים, כדי שיהיו כלי מעשי. בוא נסיים עם אוהב מעלה, שיהיה את אהבת שניהם וכוונתם לדבר אחד והוא הטוב, וירצה כל אחד לעזר בחברו בהגיע הטוב ההוא לשניהם יחד. בסדר? הם עובדים יחד כדי להגיע את הטוב, וזה האוהב אשר ציווה לקנותו. יופי, הבנתם? לשם צריך להגיע. בסופו של דבר, קנה לך חבר, תעשה את כל המסלול, להגיע לדרגה של חבר כזה, ששניכם יחד ברמה הכי גבוהה, והוא כאהבת הרב לתלמיד, והתלמיד לרב. בסופו של דבר, הם יכולים להגיע למצב כזה, אהבה שלמה, שבאמת רוצים להגיע למשהו שהוא גדול יותר משתינו. אם אני מסוגל לשים אותך לפניי, בחברות, אני אוכל גם לשים את הקדוש ברוך הוא מעל שתינו. את הטוב האמיתי מעל שתינו. וזה בעצם הדרגה השלישית של החברות, ועוד פעם, אלפרבי מעריך בזה שם בניהול המדינה. היות ואני רוצה לסיים את הנושא הזה, אז בואו נעבור על דברי רבנו יוינו, למרות כמעט ואין שינויים ממה שהרמב"ם כותב. הוא קנה לך חבר, זה בעמוד הקודם למטה, ואפילו אתה צריך לקנותו, כן? וממשיך רבנו יוינו, ומחבריי יותר מרבותיי, לכן משתלם, צריך את זה. והשני, למצוות, שאף כשאין חברו חסיד ממנו, ופעמים שגם הוא עושה אשר לא כדעת, כשהוא נהנה בדבר עושה העבירה, אבל אין חפצו ורצונו שחברו יעשנו, כי אין לו הנאה בזה. הוא אומר, שווה לך להתייעץ, אפילו על נושאים של רוח נייס עם חבר, למה? כי לך, כן, יש אינטרסים. אתה פתאום, כן לקחת את הכסף, לא לקחת את הכסף. אז יש לך יצרור, יש לך נגיעה, פניה, כן, שאומר לך, וואי, כדאי לך, כסף, אבל זה הרבה כסף, אבל זה הרבה כסף. חבר, כשאתה בא להתייעץ איתו, הכסף הזה לא ילך אליו. אין לו עניין שיהיה לך כסף. אז אני יכול להגיד לך, לא משתלם לך. בסופו של דבר אתה תתפס. זה לא, זה רמאות, זה לא כדאי, זה לא... עדיף לך לא לקחת הכסף ולישון טוב בלילה. ועכשיו לקחת הכסף, ואז כל החיים שלך אתה לא תישון טוב בלילה, כי תחשוב שיתפסו אותך. בסדר? חבר אומר לך, רבינו יוינו, למרות שהוא לא צדיק. עוד פעם, שהוא לא צדיק יותר ממך. אפילו יהיו פחות ממך ברוך נייס. אבל למה יקרה? גם הוא עושה אשר לא כדת. הוא לא באמת מושלם. אבל מתי הוא עושה לא כדת? כשהוא נהנה מזה, אין אדם חייתי ולא אלוהי. כשהוא נהנה בדבר עושה עבירה. אבל הוא לא רוצה שאתה תעשה עבירות, הוא לא סתם מושחת. כי אין לו הנאה בזה. כמו שאמרו, אין אדם חוטא ולא לא. נמצאו, הוא אומר, אם יהיה לך חבר, שאתה מתייעץ איתו, אגב, והבלטני מגדיר את זה בלשון שלו, הוא אומר שכשאתה מתייעץ עם מישהו אחר, אתה לא מתייעץ עם הנפש הבעמית שלו, אתה מתייעץ עם הנפש האלוקית שלו. וכי לנפש הבעמית שלו אין שום עניין לעזור לך. הנפש הבעמית דואגת לעצמה. ולכן, בתמיד ההתייעצות היא נפש שלו הכיס עם נפש שלו הכיס, ולכן כל התייעצות בין שני אנשים היא תועלת גדולה, ויסוד הדברים כתוב פה, כן, במילים מאוד ברורות ברבינו יוינו, נמצאו שניהם חוזרים בתשובה, כל אחד על פי חברו. והשלישי, אומר, זה דבר ראשון, מחברה יותר מרבותיי ללימוד, דבר שני למצוות, והשלישי לעניין העיצה. אם אתה צריך עיצה שיקחנו, תיקח חבר, להיות לו מאיר, כן, זה לשון הפסוק, לעזור בכל עניינו, ולקחת ממנו עיצה טובה, ולהיות בן סודו אחר היותו עמו בברית, כן, או בן אדם שאתה, הוא נאמן לך, ולא יגלנו לאחרים לבל יפרו מחשבותיהם, ואף לא לנראים אליו כאוהבים. כי צורת האהבה ניכרת על פניהם, ואומר, יש פה איזה בלבול בלשון, בחדשים תקנו את זה, אבל בעצם משהו מתכוון להגיד, יש לך חבר טוב, שאתה יכול לסמוך עליו, אתה יכול להתקדם איתו, וכמו אמר זה, אמר שלמה, אפר מחשבות באין סוד, וברוב יועצים תקום. המחשב, יש לך הרבה מחשבות, אתה רוצה להקים עסק, אתה רוצה לבנות דברים, אתה רוצה לכתוב ספר, אבל אם אתה לא מתייעץ עם אנשים, אם אין לך סוד עם מישהו בעניין הזה, זה יופר. יש לך רעיונות, הם עוברים. ברגע שיש לך יועץ טוב, הם מכוונים אותך. לא, זה פחות מתאים לך. לך לכיוון הזה, לך לכיוון הזה, ואז אתה מתקדם יותר. ולכן חשוב להתייעץ. ומה שאמר, הוא קנה לך חבר בלשון קנייה, שאם לא ימצאנו בחינם, ייקחנו בכספו, ויבזבז נחשב כדי להשיג על חבר טוב, או שיקנהו בפיוס דברים, או בלשון רכה, וגם זה חיובי וגם שלילי, ולא יקפיד בדבריו, ויסבול עם רי פיו, תהיה מוכן לקבל עקיצות. בסדר? הוא יעקוץ אותך לפעמים ותשתוק. זה מבחן בחברות וזה חלק מהמחיר. אף כשיאמר דבר כנגדו, אל ישיבה ומענה. שבלוכן לא יישאר באהבה. אם אתה תמיד חייב לענות לבן אדם ותמיד לא יכול לשתוק, לא יהיה לך חברים. בסדר? אתה לא מתחיל את התהליך של החברות. אתה צריך להיות מוכן לספוג. זה גם בנישואין, גם בחברויות, ובעוד כמה מסגרות, גם עם ההורים וכולי, אחים, ככה זה, אין מה לעשות. צריך ללמוד לשתוק. הוא אומר שבלוכן לא יישאר באהבה. שהדעות חלוקים הם, זה המציאות, דעות חלוקים. ופעמים יבקש דבר אוהבו כנפשו, יאמר איזה לא אכשר, ואם לא יעשה כן, תיפרד החבילה. הוא אומר, אם אתה לא מוכן להתפשר על משהו שאתה לא מסכים איתו, ולשתוק, החבילה תיפרד.
כן,
אבל בכל מקרה, בסופו של דבר, יש שינוי בדעות שלכם, באיזשהו משהו, אתם תפגשו. ותהיו מוכנים לריב ולהמשיך להיות חברים תוך כדי מריבה. יש ספר מקסים שנכתב על העניין הזה שנקרא שבע עקרונות לנישואין מאושרים של גוטמן. זה פסיכולוג, דווקא יהודי, אמריקאי, שכתב ספר על זה, ואני לא אכנס עכשיו, ממש מאוחר. אבל הוא כתב שם על חיי נישואין, איך הוא הלך ובדק זוגות שמההתחלה, עד במשך כמה עשרות שנים, בדק מי התגרש, למה, ואז חזר בעצם לרעיונות הראשונים שנעשה איתם. והוא שם לב, זוגות רבים, 68% מהמריבות לא נפטרות, הם ממשיכים לריב לנצח. בסדר? הוא אומר, ולא זה מה שמפרק נישואין. מה שמפרק נישואין זה שלא יודעים איך לריב. אם מסוגלים לריב, אבל תוך כדי מריבה, אז היא שואלת, רגע, אז אני הולכת למטבח להכין קפה, להכין לך גם? הוא אומר, כן, תביא גם את העוגיות מהארון למעלה, מצוין. הם יכולים אחר כך להמשיך לריב וזה יישאר. לעומת זאת, אם, כן, מה, קפה? את שוכחת שאני בדיאטה? לא אכפת לך ממנה, את לא זוכרת? היא הושיט על חיית, אל תנשוך. בסדר? אם זוג שיודעים לא ננשוך את היד שמושטת אחד לשני, יכולים להמשיך להריב ולחיות על החיים טובים. עוד פעם, צריך גם שחוויית חיוביות, כן, אני באמת לא נכנס עכשיו לנושא של זוגיות, כי זה מורכב יותר, אבל זה קיים גם בחברות. אפשר לריב עם חבר, ואפשר לריב חריף גם כן, אבל תוך כדי אפשר לקרוץ, לצחוק על בדיחה ביחד, ואז להמשיך לריב. ואז החברות באמת נשארת. אבל צריך להיות מודע לזה, שהקשר בינינו גדול יותר מסך הכל של הוויכוחים שלנו. אם זה קיים, הקהילה מתקיימת, המשפחה מתקיימת, הזוגיות מתקיימת, החברות מתקיימת. ברגע שמבחן של ויכוח, אני לא מוכן להתפשר, אני לא מוכן לקרוץ, אני לא מוכן להמשיך הלאה, בסופו של דבר הקהילה תתפרק, המשפחה תתפרק, הזוגיות תתפרק, החברות תתפרק. וזה נגמר עם הרבה כאב לב בסופו של דבר, אבל אומר, זה, ותדע לך, אתה משלם מחיר, תקנה, זה שווה, זה חלק מהמחיר שאתה משלם. וזהו שאמר שלמה עליו השלום, מכסה פשע מבקש אהבה. אדם שמבקש אהבה יודע לחסות על פשעים, ושונה בדבר מפריד אלוף. אדם שחוזר אל דבר שכבר התווכחתם, לא, אתה עכשיו חייב לנצח אותו, אתה מפריד אלוף, אתה מפריד חברים, אתה מפריד חברויות. רוצה לומר, המחסה, כשאי אפשר חברו מבקש אהבה, תחסה את הפשעים שלו, כי על ידי זה תתקיים אהבתם, שיסבול פשעיו, ואז הוא גם יסבול את הפשעים שלך, אתה תסבול את הפשעים שלו, ושונה בדבר. אם חברו עומד כנגדו, אומר כנגדו, וחוזר אותו ואומר, ראו מה אמר פלוני, אתה עסוק עכשיו ולוכיח לחברים שלכם כמה הוא טועה. מה אתה עושה אז? מה דיבר עליי? מפריד אלוף. הוא ידבר עליך. אתה תשמע ריחולי מאחורי הגב שהוא אמר. בטעות או בכוונה. וזה קרה, כי הוא כעס עליך ואמר משהו. תתגבר. תתגבר, וככה אתה... זה חלק מהתהליך הקנייה שצריך פה. ומפריד אלוף, מפריד אלופו ממנו, רוצה לומר אוהבו. טוב, יש פה כל כך הרבה עבודה, וזה פשוט למעשה. זה יצא בימי תשע סיומים, שזה באמת הזמן של חברים כל ישראל, כן? להגיע למצב של חברות, ושימו לב, יש פה הדרגה מאוד מאוד בנויה. מחברות לתועלת, שמתחילה בקנייה, לחברות פנימית יותר, כמו שהרמב"ם מגדיר, שהיא חברות שנהנים אחד מהשני. עד חברות לא שיפוטית, חברות מכילה, חברות מקבלת, חברות נאמנה, שבאמת, גם במחיר גבוה. ועד חברות ששנינו יחד למען תועלת גדולה בהרבה יותר מכולנו, שזה באמת הדרגה של העיר המעולה, הצורה המושלמת ביותר של עולם אוטופי, בסדר? כשנגיע למצב כזה. אבל זה המסלול, זה הדרך, יש המון שלבים, 500 דרגות בדרך, אבל להתקדם במסלול הזה, להיות מוכן לשלם את המחיר, קנה לך חבר, והשם יזבורך יעזרנו שלי, אכן נזכה לכך. שר כוח.